לחיות את החזון. עונה 3 עם דוקטור אסתר לוצאטו. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה. מתארחת ענת צור.
שלום לכם, אנחנו עם פרק נוסף של הפודקאסט לחיות את החזון, העונה השלישית. איתי דוקטור אתי לוצאטו כאן ברדיוס 100 FM. בכל שבוע אני פוגשת כאן דמויות מרתקות שמשפיעות על החיים של כולנו. אנחנו נשמע מהם על החדשנות הטכנולוגית והמיזמים הגדולים שהם לוקחים בהם חלק. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM, והפעם אני מארחת את ענת צור. ענת צור, מנכ"לית של עמותת תפוח, ואני מבינה שאחרי הרבה שנים של עשייה ציבורית בירושלים, את היום ממנכלת את עמותת תפוח. תספרי לנו על העמותה, כי הרבה דברים אפשר להגיד על העמותה הזאת. בוא נשמע.
אז בוקר טוב, אני שמחה להתארח כאן אצלך. עמותת תפוח, עמותה שנוסדה בשנת 2000, לפני מעל 22 שנה, במטרה לצמצם פערים.
מי יסד אותה אגב?
משפחת רקנתי ומייסדים נוספים.
מי זה ליאון?
ליאון ושותפים נוספים, וגם עם משפחתו. במטרה לצמצם פערים בחברה הישראלית באמצעות שוויון דיגיטלי. אני תמיד נפעמת איך
עד לפני... עד היום הם עומדים אגב מאחורי העמותה?
עד היום ליאון רקנתי הוא נשיא כבוד של העמותה, דניאל רקנתי חבר ועד מנהל של העמותה, כן בהחלט. אני תמיד נפעמת עדיין איך לפני 22 שנה ההוגים הבינו שהפערים הדיגיטליים יהיו אחד מהחסמים המרכזיים בחברה הישראלית, ובעצם כבר אז חשבו על זה שנדרש לצמצם פערים באמצעות שוויון דיגיטלי והנגשה לעולמות טכנולוגיה.
מה זה אומר? העולמות הדיגיטליים.
אז אני אסביר. בעצם אנחנו יודעים היום שדווקא בעולם הטכנולוגיה המתקדמת, הקדמה, גרמה לזה שאוכלוסיות שגם ככה מודרות בפריפריה החברתית וגיאוגרפית, הפכו להיות מודרות עוד יותר, החל מקשישים, מוטבי רווחה, ניצולי שואה, אנשים שהם חסרי אוריינות דיגיטלית, ובעצם לא יכולים להסתדר ביום-יום.
אז מה מעניקה העמותה?
אז בעולמות האלה, בזירה של אוריינות דיגיטלית, אורח חיים דיגיטלי, אנחנו עושים הכשרות למאות אלפי אנשים בשנה, בדברים הכי בסיסיים שיש. אנחנו עוד בטח אחרי תקופת הקורונה, אנחנו רואים את זה עוד ביתר שאת, איך לקבוע תור לבנק, לקבוע תור לרופא, לעלות לאוטובוס, הכל צריך אפליקציה.
אז מה אתם מספקים לאנשים?
הכשרות. הכשרות, הכשרות, הכשרות. זה בעולם באמת יותר של רווחה ואורח חיים דיגיטלי. הצד השני, בכלל קהל יעד אחר, זה עולמות של חינוך ונוער, ילדים, גם בחינוך הפורמלי, גם בבתי הספר וגם הבלתי פורמלי. אולי פרויקט הדגל שלנו הוא ארגון הנוער נטה, נטה מלשון נטוע, ולא מלשון נוער טכנולוגי, כמו שיש שחושבים. ארגון נוער היחיד שמוכר לידי משרד החינוך, ממש כמו תנועות נוער אחרות שאנחנו באים מהם ומכירים, מכיתה ה' עד כיתה י' ב' בכל רחבי הארץ. המטרה היא ממש לתת הנגשה טכנולוגית מגיל קטן, מגיל צעיר. תזכרו, האוכלוסייה שאנחנו עובדים בה היא האוכלוסייה בפריפריה החברתית גיאוגרפית. הילדים האלה, הסיכוי שלהם להנגשה של העולמות הטכנולוגית.
מציינת חברתית גיאוגרפית, כי אתם למשל גם בירושלים וגם בתל אביב?
אז אנחנו מקריית שמונה ועד אילת, החל בכל החברות, חברה יהודית, חברה ערבית, דרוזית, בדואית, וחרדית, מסורתית למיניה, ולכן אנחנו יכולים להיות בכפר סבא, אבל לעבוד עם ילדים שהם נשלחים אלינו מלשכות הרווחה, דרך ערביי מזרח ירושלים, שפועל שם ארגון נוער נטה, ג'יסר א-זרקא, ירקא, חורה, אני מקווה שממש בקרוב נתחיל גם ברהט.
אז כל השכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות בישראל.
נכון, כלומר ברשויות המקומיות, 5 ומטה, והחברה הישראלית לגווניה.
עכשיו, קצת מספרים, זאת אומרת, על איזה מספרים מדובר? כמה ילדים, כמה מבוגרים?
אז סך הכל מספר, אנחנו קוראים לזה מוטבים או משתתפים שלנו, הם כ-250 אלף בשנה. פועלים במעל 85 רשויות מקומיות. בעולמות הנוער נטה, ארגון הנוער, יש מדי שנה כ-2,500 ילדים, ויש כבר כ-6,000 בוגרים. בעולמות הקשישים והרווחה, אנחנו מדברים גם על מאות אלפי אנשים בשנה, ואולי החלק המרכזי, הזירה המרכזית שאנחנו עוסקים בה, היא עולמות התעסוקה. אנחנו עושים הכשרות טכנולוגיות, טכנולוגיות מתקדמות וטכנולוגיות בסיסיות, למשתתפים בהכשרות תעסוקתיות. השם המקוצר של זה וידוע היום זה בוטקאמפ, כי זה ממש מחנה אימונים קצר, חצי שנה אתה יוצא מתכנית. מה שעוד מעניין, רק עוד משפט, שלא רק מעניין אותנו הכשרה עצמה, אלא השמה. בסוף המטרה שלנו זה לקחת אותם אוכלוסיות ולהכניס אותם למעגל התעסוקה בפריון גבוה, להכניס אותם לחברות ההייטק המתקדמות ביותר והמובילות בארץ, בשכר גבוה, ובעצם לשלב אותם בכוח העבודה של, של עולמות ההייטק.
אז שתי שאלות יש. קודם כל, במהלך ה-20 שנה, האם באמת יש תזוזה שאת יכולה לבוא ולהגיד, העמותה שלנו הביאה לתוצאה מאוד משמעותית, שאנחנו יכולים, ההצלחות שלנו הן כאלה וכאלה, במשך ה-20 שנה, האם יש כאלה דברים מדידים?
אנחנו מאוד מתגאים שאנחנו עמותה שפועלת, אנחנו data-driven organization, מאוד מאוד מודדים, כי בעצם מה שבסופו של דבר מעניין אותנו זה האימפקט, אנחנו עמותה גדולה, עם כ-150 עובדים שבאמת פועלים בכל הארץ, עם סניפים בכל הארץ, ואנחנו עושים את זה כי בסופו של דבר מעניין אותנו מדד ההצלחה, ולכן התשובה היא כן. בעולמות הנוער אנחנו מודדים את הבוגרים שלנו, איפה הם נמצאים ביחידות הצבא, לראות כמה מהם באמת אחר כך נכנסים ליחידות התקשוב, סייבר וכו', כמה מסיימי בגרות, בין אם זה בגרות טכנולוגית, בגרות מדעית.
ומה המספרים באמת?
וכמה נכנסים אחר כך לשוק העבודה בעולמות ההייטק. אז קודם כל, בכלל קצת מספרים אולי על נטע, כי זה מעניין עולמות הנוער. אז אנחנו 70% גברים או נערים, ו-30% בנות, שזה עוד אולי לפודקאסט אחר, אבל היחס הזה בין גברים ונשים בעולמות הטכנולוגיה. כ-60% מהחברה היהודית ו-40% מהאוכלוסייה הערבית. אנחנו רואים ש-50% או מעל 50% מסיימי בגרות במגמות טכנולוגיות, 70% מסיימי בגרויות בעולמות המדעים. אנחנו רואים ש-60% זה מספר אצבע שלנו, כ-60% גם מגיעים ליחידות תקשוב בצהל, נכנסים אחר כך לעולמות של השכלה גבוהה בתחומים האלה ומשתלבים בתעסוקה, זה בעולמות הנוער. בעולמות התעסוקה בהחלט המדידה שלנו זה השמה, אנחנו שמחים ומתגאים שיש לנו 70% השמה בחברות הייטק, שזה מדד מאוד מאוד גבוה, ובהחלט מה שחשוב לנו זה המדידה והערכה, גם לעצמנו, גם מול הגורמים המממנים שלנו, קרנות, פילנטרופיה, ממשלה.
אשאל אותך שאלה, כי אני יושב ראש הוועד המנהל של עמותת יחדיו מקרן רשי, שהיא גם בפריסה היום ארצית, אבל זה בעיקר מקריית מלאכי עד אילת, והיא נוגעת בעשרות אלפי אנשים. והשאלה שלי היא מופנית, והאם צריך פילנטרופים שיעמדו מאחורי עמותה כמו עמותת תפוח? כי למשל מעמותת יחדיו, הבנו לפני בערך 10-15 שנה, שבעצם עמותה גדולה לא יכולה להתבסס על זה שהיא תקבל תרומות כאלו או אחרות בהיקפים כאלה, ובעצם הפכנו להיות, שינינו את המודל והפכנו להיות הזרוע של המדינה, שבאמצעות העמותה, שהיא ללא מטרות רווח, עושה את זה יותר יעיל, יותר זול, אבל בסופו של יום מביאה תוצאה טובה יותר למדינה. אז כאן השאלה אם תפוח היא לא מקבילה בעצם, ובעצם בשביל מה צריך את הפילנטרופיה, כשהמדינה באמצעות תפוח תגיע, תממן את זה ותגיע לתוצאות כמו שאת נותנת, הן תוצאות מרשימות.
טוב, קודם כל זו השאלה שאני הכי אוהבת. יש לי סלוגן שאני משתמשת בו הרבה שנים, שאנחנו יכולים להניע את הקטר הזה של מדינת ישראל, ולהניע את הצמיחה הכלכלית רק בשיתוף פעולה של שלושת המגזרים. מגזר פרטי, מגזר פרטי סלש עסקי, מגזר ציבורי, שזה גם ממשלה וגם רשויות מקומיות, וחברה אזרחית. אנחנו יודעים היום שבאמת עמותות חזקות, יש איזשהו יחס של 70-30, 70% פילנטרופיה וקרנות תומכות, ו-30% ממשלה או הכנסות עצמיות. לעומת זאת, עמותות חזקות הופכות את זה, כמו הדוגמה שאת נתת. לצערי עדיין, כל החברה האזרחית, כל העמותות, קטנות כגדולות, אף אם האחוז משתנה, נשענות על פילנטרופיה וקרנות, אולי זה מעיד משהו על המדינה שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהעמותות נכנסות במקומות שיש
וקום. זה לא תלוי
בהנהלה
של העמותה?
אז אני אראה עוד משפט ואז אני אתייחס לזה. אבל אנחנו רואים בסוף שהעמותות נכנסות כשיש וקום. הלא אם הרגולציה, המדינה, השלטון המרכזי והשלטון המקומי היה נותן את כל המענה, לכאורה לא יצחה עמותות. לא היית צריכה עמותות שמחלקות סלי מזון, ולא היית נותנת עמותות שעושות הנגשה טכנולוגית.
אבל את כאילו מציבה שהיא סתירה, שעמותה היא במקום המדינה. לא, המדינה משתמשת בעמותה ככלי, שהוא כלי יעיל.
א', זה רק לאחרונה, רק בשנים האחרונות, אני באמת עוסקת בזה כבר מעל עשור.
כבר יותר מ-10 שנים.
אז אני אומרת, יכול להיות שבעשור האחרון באמת המדינה השכילה להבין שהזרוע הארוכה שלה לביצוע מדיניותה היא החברה האזרחית, היא העמותות, עדיין תראי את הבירוקרטיה שקיימת בהתקשרויות בין מדינה לבין עמותות, זה כמעט בלתי אפשרי, ולכן הרבה פעמים באמת הפילנטרופיה, שתכף אני רוצה רגע כן להגיד עוד מילה על הפילנטרופיה, וגם להתייחס למה ששאלת, אם זה מדיניות של הנהלה, הפילנטרופיה בהחלט היא מרכיב מאוד מאוד משמעותי, גם המצב הנוכחי, אני חוזה שגם בעתיד, לעניין המדיניות. גם בעמותת הפוח, אנחנו עוסקים בזה הרבה, גם בהנהלה, גם בוועד המנהל, על הנושא של פיתוח עסקי. איך אנחנו מצליחים לייצר הכנסות עצמיות, מודלים עסקיים, כדי לעמוד על הרגליים ולא להישען על אותם פילנטרופיות וקרנות. אני חייבת להגיד שמצד אחד בהחלט זה גם מדיניות של הנהלה, אבל מצד שני זה לא פשוט, החל מתקנות ורגולציה של רשם העמותות, עד כמה אתה יכול לייצר הכנסות עצמיות, גם התווך המאוד דק הזה שאני עמותה שלא למטרות רווח, אני מלכר, לבין גוף עסקי, חברה, צריך לשמור על העדינות שבו, ואני רוצה רגע להגיד, בסוף הקרנות הם משאב עצום, בוודאי הקרנות החדשות והפילנטרופיה החדשה, שהיא כבר לא כמו המסורתית, היא רוצה לראות את ה-ROI, היא רוצה לראות את האימפקט, היא רוצה לראות הערכה ומדידה, ומצד שני נותנת גם גמישות לעמותה, ליזום דברים חדשים, לעשות אינקובציות ליוזמות חדשות, שאולי המדינה מתקשה לעשות עם זה, ולכן אני חושבת שבסוף השילוב הזה הוא שילוב נכון, בהחלט אני מסכימה שצריך למצוא את האיזון, כדי לא להישען 100% רק על פילנטרופיה.
כדי לתת מענה אמיתי. נניח לשכבות, ושכבות מבחינה מספרית לא זניחות, במי שאתם מטפלים, כי אני יודעת גם מה הניע את החשיבה שלנו בעמותת יחדיו, אנחנו מטפלים בעשרות אלפי אנשים. אמרנו, אוקיי, אז צריך עמותה שתהיה חזקה, ואם אתה מתבסס על פילנטרופיה, אז אתה מכניס אי ודאות מאוד גדולה לארגון. אז כאן, המודל העסקי זה ללכת למכרזים ולהיות תחרותי, ועמותות יכולות לעשות את זה באופן לא פחות יעיל מחברות פרטיות, רק שאלה למטרות רווח ואלה לא למטרות רווח. אז כאילו את הרווח את מביאה חזרה לחברה, שאני חושבת שגם הרעיון הוא רעיון נכון ובריא.
אז בהחלט כיף מאוד מאוד גדול ומשמעותי מהפעילות של תפוח, הוא הודות למכרזים שאנחנו זוכים, משרד הכלכלה, זרוע עבודה, רשות החדשנות, משרד החינוך, משרד הרווחה, מערך הדיגיטל הלאומי. היום בעצם עיקר הפעילות שלנו היא התקשרויות של מול המדינה. צריך לזכור שמי שיכול לגשת, מי שיכול לגשת למכרזים כאלה, הן עמותות גדולות, עמותות קטנות. המשאבים שצריך להשקיע כדי לגשת למכרז זה תשומות של מאות שעות, השקעה אינסופית מהמנכ״ל עד עשרות עובדים, הרבה כסף שמושקע, ולפעמים גם אתה לא זוכה, אז יש כאלה עמותות, ואני שמחה שבאמת תפוח מובילה בהגשת מכרזים וגם בזכייה, אבל לא כולם יכולים, ולכן יש המון עמותות והרבה חברה אזרחית שבהחלט צריכה להמשיך ולשען על הפילנטרופיה.
מה הוויז'ן שלך מבחינה חברתית לגבי השילוב הזה של באמת של עמותות, של רשויות, של המוסדות של המדינה? לאן היית רוצה להגיע? לאן את חושבת שהחברה שלנו נכון שהיא תגיע לשם, בשילוב הזה?
בשילוב הקדוש. אני חושבת שמדינת ישראל, מקבלי ההחלטות, המדיניות, הממשלה, צריכה לראות בחברה האזרחית כמרכיב משמעותי במנוע הצמיחה שלה.
מה זה
אולי,
אומר?
כמעט אולי כמו שאנחנו מסתכלים על המגזר הפרטי, שכולם מדברים הרבה על זה שהוא מניע את הגלגלים של הכלכלה, אז גם החברה האזרחית, יש אלפי עמותות במדינת ישראל, אם יקחו את סך כל ההשקעה של העמותות במשק הישראלי, מדובר במיליארדי שקלים, באמת על כל הגוונים של העמותות, החל מחלוקת טאבלטים, דרך סלי מזון, בעולמות של חינוך, של רווחה, של חלוקה מגזרית, העדה האתיופית, אם באמת המדינה תשכיל למנף אותה ולהכניס אותה כחלק אינרנטי מהעשייה שלה, ולייצר את הרגולציה המתאימה, כולל יחסים התקשרויות, מכרזים, אני חושבת שאחד ועוד אחד פה שווה הרבה יותר משתיים, כולל עבודה עם הרשויות המקומיות, שבסופו של דבר, בטח עכשיו בקורונה
ראינו. אבל אני מוצאת שיש שינוי כזה בעשר שנים האחרונות.
אני מסכימה.
יש את הפתיחות הזאת, יש את הקבלה, שאומרים, אוקיי, באמת חלק מהפעילויות שלנו יבואו דרך העמותות, וגם העמותות עוברות שינוי.
אני חושבת שהעמותות מבינות כבר שהן צריכות להיות הרבה יותר מקצועניות, ולמדוד את עצמן, ולייצר את אותו אימפקט. אני מסכימה איתך, אני גם רואה שינוי ענק. ראינו את זה בקורונה, שהעברת הצלת הסמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי, אז הרשויות גם הן הבינו שהן צריכות להיעזר, והכוח העזר המרכזי שלהם הוא בעמותות. מצד שני, לא אחת, אני נתקלת ונפגשת עם ראשי רשויות מקומיות, שרוצות כל כך שתפוח תיכנס, אפילו יש להם מקור מימון, ואז הם שואלות, אבל איך אנחנו עושות התקשרות עם עמותה? יש חוק חובת מכרזים, וחוק העמותות, ורשם העמותות, ורגולציה, ולכן עדיין לא פוצח המתכונת הזה, לא פוצחה המתכונת הזאת של, של השילוב כוחות. אם נשב בשולחן אחד שלושת המגזרים, נוכל לעשות הרבה יותר,
וזה לא נעשה
אחד
עכשיו?
להביא. בוודאי שזה נעשה. אבל עדיין אנחנו מקיימים המון שולחנות עגולים של שלושת המגזרים, לחשיבה, לחשיבה איך עושים את זה יותר טוב, הרבה פעמים ברגע האמת, כשרוצים להוציא מהכוח אל הפועל, אנחנו נתקלים בחסמים בירוקרטיים ורגולטיביים, ולכן בהחלט אני רואה התקדמות, אבל עדיין יש לנו על מה לעבוד.
כמה היום, את רואה נניח מבחינת החברה הישראלית, השאלה שתשאל, האם הרבה עמותות זה מעיד על איזשהו משהו חולה בחברה, או האם הרבה עמותות זה האמצעי הריפוי או הטיפול בבעיות. זאת אומרת, איך את רואה דרך הזווית הזאת את החברה הישראלית? דרך העמותות?
לצערי, ואני אתייחס גם לתפקידה של תפוח, לצערי, אני רואה את זה, אני לא אשתמש במילה חולי, אבל אני רואה את זה כוואקום בתחומים רבים שהשלטון המרכזי והמקומי היה צריך למלא, ובאין מוצא, בתוך הוואקום הזה נכנסות עמותות, הייתי יכולה להגיד שהנגשה טכנולוגית בפריפריה החברתית גיאוגרפית, שזה מה שאנחנו עושים, הייתה צריכה לספק הרשות המקומית, המדינה.
אבל הן עושות את זה. אמרתי לך, באמצעות
הן עושות, הן עושות, אבל, הן עושות, אבל לא מספיק. לראיה, תראי כמה העמותות קמות כמו פטריות. אנחנו מדברים ועוסקים באמת בעולם הטכנולוגיה.
אז מה זה אומר שזה מעיד על חולי, על זה שהמערכת לא בריאה?
אני לא רוצה להשתמש במילה חולי ובמילה
לא בריאה, אוקיי.
אבל בהחלט אני חושבת שהמשאבים היום של מדינת ישראל לא מחולקים כפי שנדרש היה לאוכלוסייה בפריפריה החברתית גיאוגרפית. אחרת, לכאורה, עמותת תפוח ואחרות היו צריכים לפעול אולי בתחומים אחרים. אבל אם במשך 20 שנה אנחנו אלה שעושים את ההנגשה הטכנולוגית בעולמות הנוער, בחברות שציינו וביישובים שציינו, במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, אבל הוא יכול להיות שאותו ילד, אם הוא היה מקבל את אותו דבר במסגרת החינוך הפורמלי, בבית ספר, מטעם משרד החינוך, אז הוא לא היה נדרש לדברים האלה.
מה שקורה, מין פרדוקס, מדינת ישראל, מצבה הכלכלי, התל"ג שלה הולך וגדל, ההשקעות במשרדים, כמו משרד החינוך ומשרד הרווחה וביטוח לאומי וכן הלאה, הולכים וגדלים, משרד החינוך תוך 15 שנה כמעט הכפיל את התקציב שלו, וגם רשויות הרווחה וכן הלאה, עם תקציבי ענק, ולמרות שישראל עם יכולות הרבה יותר גדולות, עם תקציבים למשרדים האלה הרבה יותר גדולים, זאת אומרת, למרות זאת, יש הרבה עמותות בעצם נותנות את המענה שהמדינה לא נותנת.
תראה, את מעלה שאלה שאפשר לדון בה בנושא של קפיטליזם וסוציאליזם, לאן מופנים המשאבים
הללו? לא, זו לא השאלה של קפיטליזם וסוציאליזם, אני אומרת, משאבים של המדינה.
המשאבים של המדינה, השאלה
שהולכים למשרדים.
לאן היא מפנה אותם. כן. אנחנו רואים מדיניות של פיתוח מצוינות. דווקא בואו ניתן למצוינים, אפילו בשכבות הנמוכות. דווקא התפיסה שלנו בעמותת הפוח, זה לא לעסוק, לא ללכת למצוינים, אלא ללכת לרובד הכללי. כשאת רואה בג'יסר א-זרקא, את ארגון הנוער שלנו, שהוא ארגון הנוער היחיד שפועל בג'יסר א-זרקא, ולכן כמעט כל ילד וילדה מגיע לארגון הנוער, ואת ההשפעה שזה עושה, על הילדים הללו, שפותח להם עולמות של טכנולוגיה, וכי ארגון נוער, לא דיברנו על זה בכלל, אבל יש גם עמוד שדרה מאוד מרכזי על הפן הערכי, חברתי, קהילתי, תרומה לקהילה, אתה רואה את הילד שגדל, מגיע לגיל 18, וזה פותח לו את עולם התעסוקה, אז אני שואלת, האם זה תפקידה של עמותה לעשות את זה, או תפקידה של המדינה במערכות שלה, בזרועות שלה, במערכת החינוך לעשות את זה. אז כנראה שאנחנו מדברים על זה הרבה והמדינה אולי הולכת לשם, אבל בהחלט עדיין תפקיד מאוד מאוד משמעותי יש לעמותות.
איך ישראל עומדת ביחס למדינות מערביות בעולם, בעולמות האלה?
בין המדינות ב-OECD כמובן, ביחס של עמותות פר קפיטה הגבוה ביותר. ותראו מה קרה בקורונה.
וכמה גבוה יותר?
את המספרים המדויקים אפשר להשלים, אבל בצורה משמעותית. אני חושבת שראינו את זה בקורונה. בסופו של דבר, תראו בקורונה מה קרה, כשהיה ברגע האמת צריך לספק מענה לתושבים.
אבל ישראל בעשר שנים האחרונות צמצמה את הפערים החברתיים, עוד בקצב יחסית די גבוה.
יש מגמה, רואים את זה בארץ, במגמה כולל אבל של פריחה של עמותות. תראי כמה עמותות במדינת ישראל עוסקות, אני לא מדברת בעולמות הרווחה, אבל בעולמות של חינוך בכלל, עולמות של חינוך טכנולוגי בפרט, הכשרה לעולמות ההייטק, לחברה הערבית, לחברה החרדית, ליוצאי צבא, ליוצאים קרביים, לחברה הדרוזית, לעדה האתיופית, זה פריחה של העמותות, מצד שני זה גם אומר משהו.
מה זה אומר?
זה אומר שעדיין יש כברת דרך גדולה שהמדינה צריכה לעשות בין התוכניות לבין היישום בפועל.
ואני חוזרת על השאלה, אז האם יש מקום לכל כך הרבה עמותות, כשהמדינה כן משקיעה משאבים לא מעטים?
אני כמו, לא רק בעמותות, אני טוענת שריבוי של עמותות יש לו שני אלמנטים. מצד אחד, זה מטייב את העמותות בדיוק כמו שיש שוק חופשי במגזר הפרטי, אני בעד גם שוק חופשי בחברה האזרחית, ועמותות שהן טובות, מקצועיות, עושות אימפקט, יודעות למדוד את עצמן, תצלחנה ותגדלנה, ומצד שני, אנחנו רואים גם איזשהו קניבליזם, כי בסוף התחרות היא על אותם משאבים, בין אם זה הקרנות, הפילנטרופיה, או ההתמודדות על הממשלה.
לשמחתי באמת... את מרגישה שלתפוח יש תחרות עם עמותות אחרות?
תפוח היום היא העמותה בין הגדולות ביותר בארץ שעוסקות בנושא של
הכשרה טכנולוגית. אגב, מה התקציב השנתי של
העמותה? המחזור פעילות הוא כ-50 מיליון שקל, 180 עובדים, זו עמותה שהיא בסדר גודל של הבינוני גבוה. כן, כמובן שיש תחרות, אבל תחרות בריאה.
מה זה אומר תחרות? זאת אומרת, אתם מתמודדים על אותם פרויקטים, על אותם מכרזים?
ניגשים לאותם מכרזים, ניגשים לאותם קרנות ופילנטרופיות, קהלי היעד, הם בסופו של דבר גם קהלי היעד, אבל לא יודעת אם זה לצערנו או לשמחתנו, יש עוד כל כך הרבה מה לעשות כדי לצמצם את הפערים הטכנולוגיים בחברה הישראלית, ולפעול למען הפריפריה החברתית גיאוגרפית, ולייצר מוביליות חברתית כלכלית, ולהכניס את המשתתפים למעגל התעסוקה, אז בינתיים יש מקום לכולם.
וכמה מעורבים משפחת ריקנתי בפעילות השוטפת, לא ב-DNA, נניח שאומרו, אוקיי, אנחנו... סימנו, כמה הם מעורבים ברמה השוטפת?
מעורבים, תומכים, מסייעים, כל דבר שצריך, החל מחברות בוועד המנהל, דרך חברות בעמותה, באמת גם ברמה היומיומית,
האמת היא שאני חושבת שבאמת משפחת ריקנטי היא אחת המשפחות היוצאות דופן לאורך הרבה מאוד שנים בפעילות הפילנטרופית חברתית שלהם, אז אני חושבת שבאמת כל הכבוד. ביחס למי שצבר הון עם השנים, בעיקר בשנים האחרונות, לא רואים לצערי את זה הרבה, זאת אומרת שלא הרבה רואים מחויבות אישית, עשיתי לביתי ואני עכשיו מחויב גם לחברה, אני חושבת שהתרבות הזאת עוד צריכה לעבור איזשהו שינוי, ביחס למדינות אחרות, ארצות הברית, מדינות מערביות, אני חושבת שלשכבה שיש לה את שיש לה את ההון, ובישראל כבר נוצרה שכבה כזאת, לא מספיק מחויבים, לכן אני חושבת שבאמת משפחת ריקנטי יוצא דופן, ואנחנו מכירים אותם מפעילויות גם אחרות, של מעורבות גם בטכנולוגיה וכן הלאה, אז באמת אני חושבת שעמותת תפוח היא אחת הדוגמאות המוצלחות, ועל זה מגיע שנפרגן להם. אני חושבת שבהחלט...
תודה, ואני כמובן שמחה על כך, ואולי באמת להוסיף, שהחל ממשפחת ריקנטי, דרך יושב ראש הוועד המנהל יורם יעקובי, חברי הוועד המנהל שכולם פעילים בתעשייה, ולא מובן מאליו התרומה באמת האינסופית מזמנם וממרצם להצלחה של הפעילות של עמותת הפעילות.
מי שמקבילה להם, אנחנו שוב, דיברתי על העניין של קרן רשי, שיש 8 עמותות ועמותת יחדיו היא אחת מהן, אז באמת יש את המשפחה הצרפתית שעמדה מאחורי או מעל, שמימנה בהיקפים אדירים. ואני חושבת שבזכותם, אין ספק שקרן רשי עם 8 עמותות, עזרה לשנות ולשפר ולתרום לחברה הישראלית. אז דוגמאות כאלה, אני חושבת שבאמת הן יוצאות דופן, והחברה הישראלית צריכה את האנשים האלה.
וזה, נכון, לגמרי.
שמחתי, זאת אומרת, מאחר והזמן פה... התקצר, הגענו לסיומו, אז הזמן התקצר. תודה, תודה לך שהועלת ובת, ואני חושבת שזו דוגמה שאנחנו יכולים להעביר אותה הלאה. יש מה לשפר בחברה הישראלית, וכל הכבוד לעמותת תפוח.
תודה רבה לך.
תודה לכם שהזנתם לנו, מוזמנים להזין לפרקים הנוספים מכל העונות של לחיות את החזון, במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצאטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.